שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במאמר עבודת אלוהים של הרב קוק בעמוד קמ"ה, בדיבור המתחיל אמנם. אנחנו עסקנו עד עכשיו בתביעה של הרב קוק של העיסוק המעמיק והרציני בענייני אמונה, בשאלות פילוסופיות גדולות, ולא להסתפק בעבודת אלוהים נמוכה. הרב לימד אותנו שכאשר האדם מתפתח מבחינה שכלית וערכית, ו ציור עבודת אלוהים שלו נשאר במדרגתו הנמוכה הפופולרית, לא ייתכן שזה לא ייצור אצלו משבר, ניגוד לעבודה הדתית. נכון? זה מה שהרב אמר, מה שראינו בשיעור הקודם. יש לך שאלה?
כן.
מה השאלה, אדוני?
אני שואל את הרב, האם אני חייב שיהיה איזון בין הלימוד תורה לבין הלימוד הגבוה? אני מוצחת בניות.
לא, אני חושב שהשאלה שלך היא, אם אני מבין אותה נכון, האם צריכה להיות התאמה בין הדרגה השכלית שלי לבין הרמה של עבודת אלוהים שלי? התשובה היא, כן, אם אני לא רוצה לרמות את עצמי. כן? כלומר, מותר לאדם לחיות חיים פשוטים וללא הרבה שאלות, בתנאי אחד, שככה הוא מתנהג בכל החיים שלו. אם בכל דבר, אתה, כשאתה מגיע למס הכנסה ומוכל לשלם, אתה משלם. למה? כי ככה קיבלתי. אם אתה שומע איזה חדשה, ואתה אומר, טוב, זה כתוב בעיתון, מן הסתם זה אמת, בסדר. אז גם עבודת אלוהים שלך יכולה להיות במדרגה הזאת. כי אז יש הרמוניה בין חלקי הנפש שלך השונים. אבל אם כאשר אתה חוקר איזשהו נושא, אתה חוקר אותו עד הסוף, ושואל את עצמך כל השאלות האפשריות, ולא נח ולא שקט, עד שאתה לא מברר. ורק בתחום עבודת האלוהים אתה מסתפק באמונות נמוכות, אז זה סימן שיש פה רמאות פנימית. מובן? כך מסביר הרב בערך אמונה שבמידות הראייה. כן. דיברנו על זה פעם בזמנו, על הוויכוח שהיה בין הרדב"ז לבין הרב קוק, ביחס לאמונה של הסבתא. אתם זוכרים את זה בוודאי. כן? שפעם הרב הרדב"ז אמר לרב קוק, כל הדברים שלך העמוקים זה טוב, אבל אני מסתפק באמונה של סבתא שלי. ענה הרב קוק, הסבתא של כבודו בוודאי צדקת גדולה ומקום שמור לה בגן עדן עם כל צדיקי ישראל, אבל בוודאי שאי אפשר להסתפק באמונה של כבוד הסבתא, של הסבתא של כבודו, כדי לתקן את כלל ישראל. כן, בבקשה. אני לא מבין מה הבעיה. זאת אומרת, הרב מתוודע על העובדה שהדור שבו הוא חי הוא דור עם תביעה רוחנית גבוהה.
ומה עשו אנשים עם תביעות רוחניות גבוהות בדורות עבר? איך הם מסתכלים בלי הרמוניה?
עכשיו, אותם האנשים בדורות שעברו, שהיו בעלי תביעה רוחנית גבוהה, היו מעטים. הם לא היו הדור. הם היו יחידי סגולה. ואז שתי אפשרויות. או שהם עסקו בסתרי תורה, והיה מתמזל מזלם, שהם יצטרפו לחוגים שעסקו בדברים האלה, או שנהיו אפיקורסים. אבל זה לא הזיק הרבה, היה פשוט אפשר להחרים אותם ולהוציא אותם מכלל ישראל, והיהודי הפשוט היה מוגן. בסדר? אבל במשך הדורות, הדור הלך וגדל, ואי אפשר להתעלם מגדלותו של הדור. לכן צריך לתת לו תכנים גדולים. פשוט. כן, למרות שהיום מאוד מקובל עדיין בחוגים דתיים מכל הסוגים, לומר שאנשים אינם מקיימים מצוות בגלל שהם רוצים נוחות. נוחות. רגע, אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת. יש הרבה פעמים אנשים שאומרים, תשמע, למה הוא לא שומר שבת? הוא רוצה חיים נוחים. א', אני מרחם מאוד על מי שחושב ככה. כי אז זה אומר שכל שמירת השבת שלו זה כלא. הוא לא שמח בזה, לנקודה ראשונה. דבר נוסף, זה מאוד קשה להאמין. הרי זה בדיוק ההפך. אין דבר יותר נוח מאשר אורח החיים הדתי הקלאסי. שאומנם תובע כמה דרישות, כגון לאכול כשר למשל, אבל בסופו של דבר, החיים הדתיים יש בהם הרבה מאוד מסגרתיות. אתה מסודר כבר מהלידה ועד הקבורה, וסידרו לך כבר את הכל, ובדיוק מה לחשוב ומה לעשות. דווקא זה יותר קל מאשר האדם חופשי שצריך לפלס את דרכו בעולם חסר פשר וחסר משמעות ולמצוא את המשמעות. כן? זה לא דבר מובן מאליו. כן, בבקשה, מה רוצה לשאול על שפינוזה? אם שפינוזה היה חי בימינו, האם הוא היה מרצה במכון מאיר? ואתה מפחד לשאול להפך, מה השאלה להפך? נאמר ככה, הרב קוק אומר באיזשהו מקום שאם הוא היה חי בזמנו של שפינוזה, הוא היה מחזיר אותו בתשובה. כן? ככה כתוב בהיעדר העיקר. הוא רומז לזה, כן? עכשיו אתה שואל, האם השפינוזיסטים הגדולים מלמדים במכון מאיר? תראה, כיוון שאני מלמד במכון מאיר, אם אני אענה לך שכן, זה יאמר שאני שפינוזה. דבר שלא כל כך מתקבל על דעתי.
לא, הרב אמר שפינוזה נהיה שפינוזה בגלל התקופה.
כן.
כן,
כן, ברור, ברור. זה... פעם הרב משה צבי נריה כתב מאמר אחרי פטירתו של הרב קוק. והוא הביא שם שאנשים שואלים, הרב קוק עם כל המפעל הגדול שלו, וכי הוא הציל את הדור? אמר הרב משה צבי נריה, כן, הוא הציל אותי. כן, הציל אותנו. בלי זה גם אנחנו היינו עם הנפילה. כן, אז כך ש...
בהחלט... מה השם?
אתה שואל אם כן מה אשמתו של שפינוזה? אינני יודע. יש להניח שאיהו דאפסידא נפשי, כמו שלמדנו בספר דעת אלוהים. מאמר דעת אלוהים, הרב שם מסביר מה הייתה אשמתו בנושא הזה. כן, זה אולי התחיל מאיזה שחיתות במובן של, של המידות. כן, הרי יש אחד מהידידים של שפינוזה, מספר שהוא היה משתעשע בתלישת הכנפיים של הזבובים. כן, והיה... מתפרץ בצחוק כאשר הוא היה רואה אותם נופלים. כן? אז זה קצת אכזריות, נראה לי. טוב. מה?
עבודת אלוהים במצב הדרגה הנמוכה זה לקיים את ההלכה כמו שהיא ולהקפיד לקיים אותה כמו שצריך? זה המצב הנמוך?
אני חוזר על שאלתך המעמיקה. האם לקיים את ההלכה זה עבודת אלוהים נמוכה? תשובה, לא. תשובה, לא, אתה לא צודק. עבודת אלוהים הנמוכה זה לקיים רק את ההלכה. שום דבר. היהדות זה רק סדרה של פסקים. זהו, זה מה שיש. אין השקפת עולם שם, אין ערכים, אין מוסר, אין שירה, אין עבודת אלוהים פנימית, אין עליית נשמה. כל זה לא קיים לדעתך. כל זה בתוך ההלכה? איפה כתוב בהלכה? בהלכה כתוב שצריך להניח תפילין. לא כתוב שהנחת התפילין באה לפתור את בעיית הרעב בעולם. והיא לא, לא כתוב בהלכה שצריך לזכות לרוח הקודש בשביל זה וכו'. לא כתוב. נכון? טוב. אומנם, כל זמן שהמושג של עבודת אלוהים, אני קורא כאן בפני, אומנם, כל זמן, כן, בבקשה. אני אסביר. כן, נכון. בפסקה הקודמת שראינו בשיעור הקודם, כתוב שהגודל שבתפיסה התורנית, זה נקרא לברך בתורה תחילה. פשוט מאוד. מהי ברכת התורה? ברוך אתה השם, נותן התורה. אומר המהר"ל מפראג, בהקדמתו לספר תפארת ישראל, שהוא שואל שם שאלה מאוד מאוד קשה. אבל זה, כלומר, זה עלול לזעזע אנשים, אז אני מתלבט אם להביא את דברי המהר"ל, אבל כיוון שהם מודפסו, אני ארשה לעצמי בכל זאת לשאול אותם. המהר"ל שואל, מדוע תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? זו השאלה שלו. והוא עונה, משום שהם אוהבים את התורה. אז אין להם זמן לאהוב את השם, כי לא תהיה האהבה לשניים. ככה הוא אומר. הוא אומר שזה מה שנקרא שלא ברכו בתורה תחילה. כי הם למדו את התורה כי חביבה החוכמה על לומדיה. זה תענוג אינטלקטואלי שאין כמוהו. תיכנס לבית המדרש, תראה איזה עומק של חוכמה. זה נקרא לא ברכו בתורה תחילה. כי הערך של התורה זה לא מצד שהיא חכמה, אלא מצד שהיא דבר השם. כי השם אהוב, ומתוך זה תורתו אהובה. אז היה צריך שאהבת התורה תהיה המשך של אהבת השם. ברוך אתה השם, נותן התורה, ולכן התורה הזאת חביבה. אז זה נקרא לברך בתורה תחילה, כלומר להכיר את הערך האידיאלי שקודם למעשים. בסדר? לכן הוא קורא לזה ברכה בתורה תחילה, ברכת התורה. אמנם, כל זמן שהמושג של עבודת אלוהים עומד בתור עבודה מתייחסת לעצם, ערום ומגולה מהכרות אידיאליות בפנימיות עצמות של מושג העבודה עצמו. אף על פי שיגדל הציור המדעי האלוהי בצורה מטאפיזית ספיריטואלית, על ידי כל מיני גדולה פילוסופית ועיונית שבעולם, עוד לא יצא הדבר מכלל ההשקפה הילדותית הנפגשת תמיד רק עם העצמים. מובן, בעצם פה הרב מסכם במשפט אחד את כל מאמר דעת אלוהים שלמדנו לפני המאמר הזה. מה אתה רוצה? רגע, אני רוצה קודם כל להסביר את המשפט. אחרי זה, אם יש מילה לא ברורה, נעסוק במילה הספציפית. מה אומר הרב? יש שני אופני יחס אל האלוהות. או להתייחס אל העצם האלוהי, או אל האידיאלים האלוהיים. ההתייחסות אל העצם היא השקפת עולם ילדותית. כלומר, אצל הילדים, אלוהים מופיע בתור אחד העצמים, אולי היותר חזק שבמציאות, אבל זה אחד העצמים. המחשבה הזאת היא מחשבה ילדותית. יש גם לפעמים מחשבה מטאפיזית מעמיקה כזאת, כגון אצל שפינוזה, שגם הוא עוסק בידיעה של העצם האלוהי לפי הבנתו, כך שיש פגישה בין הילדותיות לבין המחשבה היותר רוממה. אבל לא המחשבה הילדותית ולא המחשבה היותר רוממה יכולות לספק את צורכי הנפש. צורכי הנפש מתמלאים כשהאדם מתייחס אל האידיאלים האלוהים, דהיינו היחס של האלוהות אליו, או היחס של האלוהות אל ההוויה בכללה. מה שחכמי הקבלה מכנים בשם ספירות, למשל. ואז יש לאדם מילוי בנפש, ודבר אלוהים מחיה אותו, משמח אותו. זה היחס אל האידיאלים. לכן הרב אומר, אף על פי שאדם יעסוק בשאלות רוממות מבחינה רוחנית, כל זמן שהוא רואה באלוהים עצם, עדיין הוא רחוק מעבודת אלוהים אמיתית. אני אביא לכם דוגמה. פעם שאלו את אחד הרבנים במלחמת העולם הראשונה, באיזה צד כדאי ליהודים להיות? כן, באותם הימים לא ידעו בדיוק האם כדאי להיות בצד של הרוסים, או של האנגלים, או של הגרמנים, או של האוסטרים, או של האיטלקים. היו כל כך הרבה מדינות שנלחמו זו בזו באירופה, שאפשר היה להיות בצד הזה או בצד הזה. אז שאלו את אחד הרבנים, בעד מי להיות? ואז ענה אותו רב, במלחמה תמיד כדאי להיות בצד החזק. והצד החזק זה הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי קודשו. שנאמרו אגב לפי הקשר מסוים, וצריך ללמד על זה זכות, אבל מה זה אומר? מה בעצם מונח מאחורי משפט כזה? שאלוהים זה כוח. זה עצם, חזק מאוד, כדאי להישען עליו. וזה בדיוק מה שהרב כאן בא לבקר. כלומר, ברור שאותו תלמיד חכם הייתה לו תפיסה מטאפיזית, עד של אלוהים. הוא לא חשב את אלוהים בתור גוף ודמות הגוף. ובוודאי שזה היה אצלו ספיריטואלי, כלומר רוחני. נכון? אבל זה עדיין מתייחס אל העצם ולא אל ההופעות. או כמו שקאנט אומר, התייחסו אל הנאומן ולא אל הפנומן, אל המופיע ולא אל ההופעה. לכן אומר הרב, אפשר עכשיו לקרוא שוב את המשפט, והכל יהיה ברור ומובן, כולל המילים הקצת קשות, כגון המילה אמנם. אין. אמנם, כל זמן שהמושג של עבודת אלוהים עומד בתור עבודה מתייחסת לעצם, עירום ומגולה, מהכרות אידיאליות בפנימיות עצמות של מושג העבודה עצמו, אף על פי שיגדל הציור המדעי האלוהי בצורה מטאפיזית, ספיריטואלית, כן, שומר שאין לאלוהים לא גוף ולא דמות הגוף ודברים דברים כאלה, על ידי כל מיני גדולה פילוסופית ויונית שבעולם. כן, אז מישהו יגיד לרב קוק, הנה, יצאתי ידי חובתך, אני עכשיו עוסק בענייני אמונה. עוד לא יצא הדבר מכלל להשקפה ילדותית, הנפגשת תמיד רק עם העצמים. אבל ההכרה המבוקרת שהיא מיוחדת לישראל, בני בכורי ישראל, שימו לב איך הרב כאן מסביר את המילה בכור, מלשון ביקורים, כן, מי שיש לו תפיסה בוגרת, כן, ביקורים זה גם מלשון אבשלה, כן, מה שכבר הבשיל זה ביקורים. אז הוא אומר, מי שיש לו תפיסה מעמיקה, בוגרת של האלוהות, כענבים במדבר מצאתי ישראל כביקורה בתאנה בראשיתה, והיא העיבוד של האידיאלים האלוהים לאבדם, לשכללם, להשתדל לסגבם, להדירם בעם, באדם ובעולם. וזהו עומק הדעה של עם חכם ונבון, אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, המלאה אידיאלים נישאים ועצות אלוהיות אדירות ונאמנות, איך להוציאה מן הכוח אל הפועל לדור דורים. כלומר, הכתוב אומר שהגויים כשיראו את עם ישראל יאמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. נו, במה העם הזה הוא חכם ונבון? בזה שהוא יודע שיש אלוהים? לא. כתוב, כי מי גוי גדול אשר לו משפטים צדיקים. ככל התורה הזאת אשר אני נותן לפניכם היום. זאת אומרת, המשפטים הצדיקים שהם הופעת האידיאלים האלוהיים, הם הם הביטוי לחוכמה ולתבונה. ועליהם אפשר להגיד חכם ונבון. כן, בבקשה. אני לא מבין למה שחכם ובין הגויים לא יבין מה שאנחנו לומדים. הנה, אנחנו מדברים בעברית, ודי שאותו גוי ילמד עברית, ואז הוא יבין מה שאנחנו אומרים, מה הבעיה. אז למה זה מיוחד לישראל? קודם כל אתה שואל על הרב קוק, אתה שואל על הפסוק. נכון? אתה שואל על הפסוק. הפסוק אומר שאנחנו עם חכם ונבון בעיני הגויים, כשהם ישמעו על המשפטים הצדיקים. נכון? זה מה שהפסוק אומר. אתה שואל, בעצם אם מדובר בדבר שהגוי מבין, אז למה הוא לא הבין את זה מעצמו? למה הוא צריך את עם ישראל בשביל זה? השאלה היא, מה האמת הישראלית שקשה להם לתפוס? זאת השאלה. זה השאלה שלך, נכון? בסדר, אז הוא יסביר את זה, הרב. אני עוד לא יודע, אני חושב שאנחנו נלמד בדברי הרב, אז נדע מה הרב אומר. יש לנו כלל גדול שכדי לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. כן? אז כדי לדעת מה הרב קוק אומר, צריך לקרוא ברב קוק. טוב, בואו נראה. אז אומרת, אני שוב חוזר לביטוי. וזהו עומק הדעה של עם חכם ונבון, אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, המלאה אידיאלים נישאים, ועצות אלוהיות אדירות ונאמנות, איך להוציאה מן הכוח אל הפועל לדור דורים. אגב, איך הייתם קוראים, בשפה הפשוטה, עצות אלוהיות אדירות? מהם העצות האלוהיות שמוציאות אל הפועל את האידיאלים האלוהיים? מצוות, נכון? מה מנע מהרב קוק מלהשתמש במילה מצווה? אז פשוט מאוד, יש בספר הזוהר, יש שני כינויים למצוות. לפעמים נקראים תרייג פיקודין, ולפעמים נקראים תרייג עיתין. פיקודין זה מילה ארמית שפירושה צווים. צווים, צו. בעברית מודרנית מזה נולדה המילה פקודה. נכון? אבל זו מילה ארמית שהיא תרגום של המילה העברית צו. לכן המצוות נקראות בספר הזוהר תרייג פיקודין. ויש ביטוי אחר, תרייג עיתין, עצות, 613 עצות. מתי המצוות נקראות פיקודין, מתי הן נקראות עצות? תלוי לפי מדרגת האדם. אם האדם עובד עבודת עבד, אז המצוות אצלו הן צווים. אם הוא עובד עבודת בן, המצוות אצלו הן עצות. זה כל ההבדל. לכן הרב, שהוא תובע מן האדם, מישראל, מתלמידי חכמים גדולים, ללמד את פנימיות התורה, אז הוא דורש שהמצוות תתאפסנה כפי שהן באמת, עצות להוציא אל הפועל את האידיאלים האלוהיים. והדבר מפורסם וידוע, שאפילו השמות האלוהיות או האלוהים אינם מסמנים על פי עומקה של תורה את עצם האלוהות. כי אם את האידיאלים האלוהיים, את דרכי השם, את חפצה והצילות, הספירות, המידות, השבילים, הנתיבות, השערים והפרצופים, שמקצת תוכנם האידיאלי חקוק וקבוע הוא גם כן בנפש האדם, האדם אשר עשה הוא האלוהים ישר. זאת אומרת, כשאתה מדבר על י' כ' ו' כצבאות, שדאי, אלוהים, יא, אדוני, אל, כל מיני ביטויים כאלה, אינך מתכוון לעצמות האלוהית, אלא לדרכי ההופעה של האידיאלים. נכון? ומה עם האלוהים? מה השם שלו באמת באמת? איזה שם יש לו? אין לו. אין לו שם. אני אמרתי לפני כן שם הוויה, נכון? ואמרתי שכל זה מסמן אידיאלים, הופעתם של אידיאלים. אז לכן כששאלתי, לכן לא יכול להיות שהתכוונתי לומר ששמו של הקדוש ברוך הוא הוויה, נכון? זאת אומרת, הוא למעלה מכל שם.
הוא אומר, זה שמי לעולם. מה זה שמי? זה אומר, מה זה שם?
בוודאי, אבל מה זה השם? השם זה עצמות של הדבר? לא. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, שם יש למי שקוראים לו בשם. אבל לפני שקוראים לו בשם, אין לו שם. נכון? איך אומרים הילדים על תינוק שנולד לפני הברית? אין שם. נכון? אז קל וחומר באלוהות, אין שם. הרי כתוב כך, ויומר, הנה מקום איתי, יש פה אולי תנך, חומש, משהו, אין פה. טוב, אין. טוב, אז אני צריך להיזכר בעל פה. אין? מגיע תנך, כל הכבוד. בספר שמות, בפרשת כי תישא. דיאלוג, הייתי אומר, עם אווירה מיסטית, בין הקדוש ברוך הוא לבין משה. בפרק למד ג' בפרק למד ג' פסוק כף. ויומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויומר השם, הנה מקום איתי וניצבת על הצור. ואז אני שואל, אם כתוב ויומר השם, מי דיבר עד עכשיו? אני שוב חוזר לפסוק בהתחלה. ויומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני אדם וחי. ויומר השם, הנה מקום איתי. אז בויומר הראשון, מי זה שמדבר? אז למה לא כתוב ויומר השם? מה? אלוהים, אז צריך לכתוב, ויאמר אלוהים. אבל כן כתוב אחרת. אצלי, אני יודע, יש לנו כלל גדול, כדי לדעת מה התורה אומרת, מה צריך לעשות? לקרוא בתורה. יפה. הפסוק אומר, ויאמר, לא תוכל לראות את פניי. ואחר כך, ויאמר השם. אז לכאורה, מי מדבר בפסוק הראשון? זה פשוט מאוד, מי שאין לו שם. מי שאין לו שם, אמר לו, לא תוכל לראות את פניי. ומי זה פניי? אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מאמר רביעי, פסקת ט"ו, פניי זה שם הוויה, י"ק ו"ק. לכן מיד אחר כך, ויאמר השם, הנה מקום איתי. וראית את אחוריי. זאת אומרת, האחוריים של שם הוויה, משה יכול לראות. אבל את שם הוויה הוא לא יכול לראות, כי אפשר לראות את הפנים של מי שאין לו שם. מובן? יותר ברור עכשיו. לכן אומר גם בעל התניא בספר ליקוטי תורה דבר מאוד מעניין על הפסוק לפני השם תתהרו. אין ביום הכיפורים לפני השם תתהרו. מה זה לפני? זה יכול להיות מול, נכון? אבל זה יכול להיות לפני במובן של מקודם. לפני שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם, שמה אין טוב ורע. לכן תתהרו. אם תחזרו למדרגה שלפני היות לו שם. עד כאן מובן? כן, בבקשה. זה בדיוק מה שעשו הנביאים. אנחנו והנביאים, הלוואי נגיע למדרגת הנביאים, שהם היו נפגשים עם ההופעות האלוהיות. אנחנו רק זוכרים את הרשמים האלה, הם כתובים לפנינו, ואנחנו לא פוגשים אותם. כשהנביא היה אומר, ראיתי את השם, אז הוא פגש. אנחנו לא פוגשים, אנחנו זוכרים שמישהו פגש. כתוב לנו בחומש, או בתנך, שישעיהו פגש. כן. אז זה מה שאומר כאן, והדבר ידוע, והמפורסם וידוע, שאפילו השמות האלוהיות אינם מסמנים על פי עומקה של תורה את עצם האלוהות, כי אם את האידאלים האלוהים, את דרכי השם, את חפצה והצילות, הספירות, המידות, השבילים, הנתיבות, השערים והפרצופים, כל אלה ביטויים מחלקים שונים של הספרות הסודית. שמקצת תוכנם האידאלי חקוק קבוע הוא גם כן בנפש האדם אשר עשה האלוהים ישר, והחפץ היותר אדיר הצפון במעמקי נפשו הוא להוציא את האור הצפון ההוא תמיד מן הכוח אל הפועל, לקרבם תמיד יותר ויותר לאותה השלמות הבלתי מוגבלת של האידאלים האלוהיים בצורות החיים עצמם של האיש ושל הקיבוץ הכללי, של המעשה ושל החפץ והרעיון. זאת היא עבודת השם הנאורה, עבודת בנים. שימו לב, שוב משתמש בביטויים של הזוהר, לא עבודת עבד אלא עבודת בן. החשים בקרבם יחס פנימי אל אביהם מחוללם, מקור הטוב, החיים והאורה. אבל אולי תשאלו, אם כך, אז למה מצאנו בתנך שגדולי האומה נקראו עבד השם? התשובה היא שאין לזה שום קשר. יש שלוש מדרגות. יש עבד, זה הדבר הנמוך והמגונה. יש בן, שזה הנעלה. ויש למעלה מבן עבד השם, לא עבד, עבד השם. מה זה עבד השם? זה אדם שמרוב שהוא יודע את השם, מרוב אהבה, מתנהג כמו בן שעושה את עצמו עבד. טוב, זה מדרגה שלישית. זה לא קשור לדיון כאן. עד כאן להיום. שלום.